עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
היי, וברוכים הבאים למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. היום אני מגשים חלום ומרחיב את סוגי הפרקים של הפודקאסט הזה. בפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות תוכלו להזין למספר סוגי פרקים. יש לה שיחות עם אנשים יוצא דופן שהגשימו חלומות ומשתפים איך הם עשו זאת, ובעיקר מספרים מה מסתתר להם ברשימת החלומות, בדברים שהם עדיין לא הגשימו. בין האורחים שלי תמצאו את אילי בוטנר, משי קליינשטיין, הזמרת אילנית, אבלינה גואל, הזמרת הודיה, יובל המבולבל, יונה אליאן, ועוד ועוד ועוד. יש את הפרקים שהם סוג של שיעורים קצרים או מונולוגיים, פרקים שבהם אני ככה קצת משתף בתפיסה של החיים שלי, איך אני רואה את הנושא של הגשמת חלומות, ואת הפרקים שבהם אני משוחח עם אנשים מעוררי השראה שהגשימו חלום יוצא דופן, וגם את פרקי הייעוץ. והיום אני גאה להשיק קטגוריה נוספת בפרקים, וזה שיחות על החלומות הנפוצים ביותר בעולם עם אנשים שאני חושב שיכולים קצת לשפוך אור על הסוגיה הזאת. עכשיו, יש הרבה מאוד חלומות יוצא דופן שאני נתקל בהם במסגרת הפעילות שלי עם הרשימה, מלהיות מאיירת סרטים של וולט דיסני ועד לטוס לירח. אבל בין כל החלומות המקוריים יש כמות קטנה של חלומות שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב. למשל, לטוס לחול, להרוויח יותר כסף, למצוא זוגיות, להיות הורה טוב יותר, אבל המקומות הראשונים נאבקים שם שני חלומות מאוד מאוד נפוצים. הראשון הוא להיות רזים, חלום מספר אחד של כל האנשים בעולם, ללא יוצא מן הכלל, והחלום השני שהוא חלום כנראה אולי מאוד מאוד ישראלי, אבל אולי אוניברסלי, תכף נברר אותו, והוא לקנות בית. אז החלטתי להקדיש מדי פעם פרקים שהם שיחות עם מומחים שיסייעו לנו לקדם את החלומות שלנו, והיום החלטתי להתמקד בנושא חלום הנדלן, שמעסיק באמת כל כך הרבה אנשים, גם צעירים וגם מבוגרים כאן בישראל, ולשם כך הזמנתי היום את בלה ברדה ברקת, שהיא מומחית בתחום הנדלן ומלווה משקיעים בתהליך הרכישה. היי בלה.
אהלן.
מה קורה?
בסדר.
אני אתחיל עם השאלה הכי גדולה.
כן.
האם כל אחד יכול לקנות דירה?
לא.
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 רציתי שיגידי כן, שניתן תקווה לאנשים.
אז הלוואי ויכולתי להגיד כן, אבל לצערי זה, היום זה כבר אי אפשר להגיד שהתשובה היא כן באופן אבסולוטי.
אוקיי. רגע, אני אשאל, האם כל אחד יכול לקנות דירה במקום כלשהו בעולם?
כן.
כן, אוקיי, אז יש אופטימיות.
כן, אם אנחנו מדברים על העולם, אז כן. אם אנחנו מדברים על הארץ, אז התשובה היא קצת פחות אופטימית.
יותר מורכבת.
יותר מורכבת, ועדיין עם נחישות, מי כמוך יודע, אפשר להשיג הרבה מאוד דברים, גם שנראים אפילו לאנשים מומחים, כן. נראים לא אפשריים.
אז באמת, תראי, המטרה והסיבה שהזמנתי אותך היא באמת, כי באמת, הסוגיה הזאת מעסיקה המון המון אנשים, תכף תנסי לשפוך קצת אור, למה אנחנו כל כך אובססיביים, ואם זה רק בישראל. ואני יכול להגיד לך ולמאזינים ולצופים שלנו, שאני עד לפני 4-5 שנים לא הבנתי כלום בנדלן. האמת שזה גם לא עניין אותי. הייתי עסוק בבניית הקריירה שלי, כתיבת סרטי, ספרים, הרצאות, תיאטרון וכו' וכו'. לא עניין אותי, לא הפריע לי לגור בדירה סחורה. ובקורונה היה זמן, פתאום היה זמן פנוי. כן. אז היה לי זמן לצפות בסרטונים וקורסים דיגיטליים ולשוחח עם אנשים. ולמדתי, הבנתי. פתאום אמרתי, רגע, זה לא כזה, אתם אומרים, משכנתה, זה נורא מורכב, זה כאב ראש, עורכי דין, ופתאום הבנתי את השיטה, וממש יש כאן שיטה, ואני חייב לומר, אני אומר את זה ככה, אני לא אומר את זה בכל רם תמיד, אבל בפודקאסט שלי, אני בא לשתף עם המאזינים, שהיום, בסך הכל 4-5 שנים אחרי שהבנתי את העיקרון, אני בא לשני נכסים בישראל, 8 נכסים בארצות הברית, ועוד 2 נכסים באתונה, והבנתי שזה סוג של משחק מונופול, בסופו של דבר.
לגמרי.
נכון?
לגמרי.
אז בוא נעשה סדר, בוא ננסה באמת עכשיו, לעשות סדר למי שמקשיב לנו ונורא רוצה לקנות דירה, ואומר, אבל איך המחירים עולים ועולים ועולים, והמשכנתאות והגבלות וריביות, איך עושים את זה? איך מתחילים?
וואו, זו שאלה, איך מתחילים? כמו בכל דבר, זה לא משנה איזה מטרה, זה קודם כל, מי כמוך יודע, להציב מטרות.
כן.
ממש, לכתוב מה אנחנו רוצים להשיג. אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, אז אנחנו תמיד נשאר בשאלה הזאת, איך עושים ומה עושים. זאת לא השאלה. שאלה היא מה אני רוצה להשיג.
אוקיי.
מה היעד שלי, מה המטרה שלי. ומשם ללכת אחורה, איך אני משיג את המטרות
שלי. מה אגב, כשאת באים אלייך אנשים לייעוץ, מה את שומעת, מה החלום הנפוץ? הרי אני מניח, אני משער, אני שומע, אני רוצה דירה עם גג, עם נוף לים בתל אביב, זאת אומרת, הדברים הלא ריאליים בתור נקודת התחלה, נכון?
נכון.
הם רוצים את בית החלומות.
בדיוק. אפילו זוג צעיר שרק התחתן, הם התחתנו חצי שנה נשואים, הם לא מתכננים לעשות ילדים בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות, והם כבר רוצים, מדברים איתי על דירת חמישה חדרים, כי יהיו להם שלושה ילדים. כאילו, בואו, הסטטיסטיקה היא לרעתכם, חכו, תקנו משהו, תתחילו, תתקדמו. אצלנו בישראל אנחנו חולמים תמיד בגדול מאוד.
אולי אני אשם עם כל הספרים שלי, לא יודע.
וזה, לא, זה טוב.
כן.
אבל גם צריך להציב יעדים שהם יותר ברי השגה, כדי באמת להרגיש איך זה. בחול יש את המושג הזה של דירה ראשונה.
כן.
אוקיי? או בית ראשון. ובאמת הקטגוריה הזאת עושה סדר. הקטגוריה הזאת אומרת, אוקיי, זה הבית הראשון שלך. אתה לא תישאר שם לנצח, אפשר לקנות ואפשר למכור ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים בהמשך, ולא חייבים להישאר עם אותו בית עכשיו 50 שנה כמו ההורים שלנו.
כן.
כן? אמא שלי עלתה לארץ ב-67 ונפטרה באותה דירה שהיא גרה בה מאז שהיא עלתה לארץ.
האמת שגם סבא שלי, כשאני חושב על זה, רכש את הבית שלו ביפו, ומה שנקרא נכנס לשם ונפטר שם 50 שנה.
נכון, אז זה גישה של פעם, כן? גם אנשים פעם לא עברו מקומות ולא עברו מקומות עבודה כל שנתיים, שלוש כדי...
גם המקריירים היו בבית 30 שנה ולא היו מחליפים מקרייר או טלוויזיה כמו שאנחנו מחליפים.
נכון. אז קודם כל צריך להבין שכל דבר אפשר לתקן, להחזיר אחורה, אפשר להתחרט, אוקיי? גם אם קנינו דירה מסוימת, אפשר להתחרט ולמכור אותה.
כן.
אנשים מפחדים יותר, אני שומעת את זה בהרצאות שאני עושה, אנשים מפחדים אמיתי, פחד אמיתי, מלחתום על משכנתה, מאשר על לעשות ילד.
וואו.
עכשיו, אתה ואני יודעים מה המשמעות של לעשות ילד בקונסטלציה המשפחתית שלנו,
כן.
וזאת החלטה הרבה יותר מורכבת, ואנשים כאילו סטרייטים לא מקדישים לזה מחשבה, עושים ילד או שניים, שלושה, בלי באמת להבין את המשמעות. ילד זה לא משהו שאתה יכול אחר כך למכור.
כן, זה לא הפיך.
זה לא הפיך, זה הדבר היחיד שהוא לא הפיך בחיים, בעיניי.
כן.
למרות שיש אנשים שגם נוטשים את הילדים
נכון.
שלהם, אבל באופן כללי, אם אתה קונה דירה ומשהו לא מסתדר לך, אתה תמיד יכול למכור.
אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, כי באמת אני חושב שהרבה פעמים, מה שמעכב אנשים, אני יכול להגיד מה שעיכב אותי מנדלן, היה באמת גם הבורות, חוסר הידע, והפחד, כמו שאמרתי מקודם, וואי, אין ניירת ומשכנתה ובירוקרטיה. עכשיו, יש את כל זה, זה לא שזה לא קיים, אבל יש אנשי מקצוע כמוך וכמו יועצי משכנתאות, שרצים ועושים את כל הדברים עבור האנשים, אבל הפחד הוא דבר מאוד חשוב. אני יכול להגיד לך שמה שאצלי הוביל איזשהו שינוי, הייתה שיחה עם עורך הדין שלי שעוזר לי עם נדלן, שעושה לי את העסקאות נדלן, אחרי שרכשתי דירה בישראל, ככה, תמיד רציתי דירה בארצות הברית, זה היה נשמע לי טוב גם מבחינת תשואה, ואמרתי לו, אני לא יודע, כן יודע, לא יודע, אמר לי, תקשיב יובל, הכל הפיך, אתה יכול תמיד למכור,
נכון.
מקסימום, תפסיד קצת כסף, לא תפסיד את כל הכסף.
נכון.
הנושא של הפחד, באמת איך את עוזרת לאנשים לפורר את הפחד, כשהם באים לדבר הזה שנקרא רכישת נדלן?
אז תלוי מה הפחד, כן? יש אנשים שהפחד שלהם, הוא באמת מהנושא הזה של המשכנתה, כן? יש כל מיני סיסמאות, ריבית דריבית, ולוקח המון זמן להחזיר, ומחזירים פי שניים, פי שלוש מהסכום הראשוני, וכל מיני כאלה דברים שמפחידים אותנו,
כן.
מבלי באמת להבין מה זה אומר משכנתה, כן? זה פחד מסוג מסוים. פחד מהסוג השני זה באמת להגיד, אוקיי, עכשיו אני קונה דירה מסוימת שהיא לא תתאים לי בעוד 20 שנה, אוקיי? מי אמר אבל שהגבר הזה שיושב לצידך כן יתאים לך בעוד 20 שנה, כאילו זה צריך לחשוב על הדברים האלה, זה לא משהו שאנחנו עכשיו מקבלים החלטה וזהו, זה לנצח. אפילו קעקועים היום הם לא לנצח, אפשר להסיר אותם. אז אז זה תלוי, תלוי מה הפחד. עוד פחד נוסף שהוא מאוד מאוד שכיח, והוא קשור דווקא לאנשים שיש להם איזה סכום כסף, שהם יכולים לקנות דירה, אבל לא את הדירה שהם יכולים לגור בה. נניח זוג שיש להם שלושה ילדים, אבל הם יכולים לקנות דירת שלושה חדרים שלא מתאימה להם, הם צריכים דירת חמישה חדרים.
כן.
אז הם בינתיים לא עושים כלום. לא, אנחנו נחסוך, אנחנו זה, עברו שנה, שנתיים, שלוש, כמובן שלא הצליחו לחסוך כלום.
כן.
והמחירים עלו, ועכשיו הם יכולים להרשות לעצמם רק דירת שניים וחצי חדרים, ולא שלושה אפילו של לפני שנתיים. ואז נורא קשה להם להגיד, מה וזה, ודיירים הורסים את הנכס, ולא משלמים, ובורחים, ועושים נזק לדירה, וכל מיני כאלה סיפורים, אתה יודע, כמו סיפורים של
כן.
אדם שנושך כלב, כן. הם תראי, יותר תופסים
אגב,
את
אגב, תדעת, בואי, זאת אומרת, זה לא שאין התכנות ודייר יכול להרוס נכס או ריאות, או, אז מה, אבל לתפיסתי, זה מה שאני אומר לאנשים שמדברים איתי, זה חלק מהעניין, זה חלק מהסיכון. בכלל, אנשים יש איזה מין תפיסה כזאת של, פרופו, את יודעת, יש כאלה שרוכשים להכנסה פסיבית. חושבים שאם הם ירכשו את זה, הכסף ייכנס ללא שום תפעול של הדבר. מה לעשות? דיירים עוזבים, הנה בדיוק השבוע דייר, מאחד הנכסים שלי יודע לי שהוא עוזב, מוקדם מהצפוי, בסדר. קצת אמרתי, אוקיי, מה יהיה, מה יהיה? אין לנו סטטוס, ותקטקנו את זה. זאת אומרת, אני חושב שצריכים לבוא, זו לפחות ההצעה שלי, לבוא לדבר הזה יותר בכלילות. אני חושב שכסף זה אנרגיה שבא, את יודעת, הייתה לי שיחה עם איזה, מישהו מהמשפחה אמר לי, טוב, לך יש כסף. אמרתי לה, זה לא קשור אם יש לי או אין לי, זה קשור לגישה שלי לכסף. גם כשהייתי בן 20, הגישה שלי לכסף הייתה נורא קלה, זה אנרגיה, זה בא והולך. גם קירות עם כל הכבוד, אז דייר הרס לך קיר, תשפץ ב-3,000 שקל, להקליל.
כן, כן. תראה, אני קודם כל אומרת להם שרוב האנשים הם אנשים נורמטיביים.
נכון.
כן, אנחנו שומעים את הסיפורי קצה. אנחנו לא שומעים על כל אלה שמחזיקים דירות כבר עשרות שנים, והכל בסדר, והמשכנתה כבר שולמה על ידי הסוחרים שלהם, והכל כן. כמו שצריך. אנחנו שומעים באמת על המקרים המאוד מאוד מאוד מיוחדים. אז נכון, זה קורה, זה יכול לקרות, ויש כלים משפטיים. וכמובן כסף מחזיר אחורה כל תקלה, כל קלקול שאפשר לגרום לדירה כזו או אחרת. ואני חושבת שגם הנושא הזה של הפריימינג הזה, המסגור הזה של הכנסה פסיבית, הוא מאוד מטעה. כי בסופו של דבר, אם אתה לא עושה שום דבר, אז כלום לא יקרה. אז נכון, יש התעסקות, כמו בכל דבר. אתה קונה הציץ. אוקיי? פסיבי או לא פסיבי?
פסיבי.
יחסי, כן, נכון? כן. אבל אתה עדיין צריך להשקוט, אתה עדיין צריך לוודא שהוא לא נשרף בשמש, אתה עדיין צריך טיפה לפעמים לגזור
נכון. על הלך הזה. אתה נוסע לחול, אתה צריך לדאוג ששכן ישקה.
בדיוק. אז אין דבר שהוא לחלוטין פסיבי. מה שכן, אפשר לקחת מישהו שיעשה את הדברים במקומך, אתה יודע. אני לא יודעת אם אתה יודע לקדוח בקיר כדי לתלות תמונה. אם אתה יודע, מצוין. אם אתה לא יודע, מה אתה עושה? קורא למישהו, איזה אנדימן כזה, משלם לו איקס כסף, והוא תולה את התמונה עבורך. כן. אותו דבר עם ניהול של נכס. יש דברים שאני בדעה, זה האמת משהו שלמדתי עם אמא שלי, שכל אחד צריך לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב. שאר הדברים, חבל להתחיל להתאמץ.
לחלוטין.
עדיף לשלם למישהו ושהוא יעשה את זה.
תראה, אז אני רוצה רגע לעשות איזו סימולציה, כי אנחנו כאילו קפצנו כבר, יש לי דירה ומי מנהל לי אותה, אבל בואי, רוב המאזינים שאולי מקשיבים לנו כרגע, אין להם עדיין את הדירה שלהם. אז בואו רגע נעשה סימולציה, אני מאתגר אותך. אני בא אלייך לפגישה עם אלן בלה, אני יובל, את שמי בדיוק השתחררה לי קרן השתלמות 150,000 שקלים, וגם אמא שלי אמרה לי שהיא נותנת לי 50,000 שקלים, ואולי סבתא שלי, אני אצלך לגרד מנה עוד איזה 50,000, אז בוא נגיד, יהיה לי איזה 250,000 שקלים. מה אני יכול לעשות עם זה? נורא בא לי שתהיה לי דירה בישראל.
אוקיי, אז 250,000 שקלים, מה שיפה בנדלן, ומה שמיוחד בנדלן, שאגב, זה אפשר לעשות רק על השאלה הזאת, אין ספור הרצאות, זה שברגע שיש לך סכום כסף מסוים, הבנק נותן לך הלוואה שהיא פי ארבע שבעצם אתה יכול לרכוש נכס שהוא שווה פי ארבע מהסכום שיש לך.
אוקיי, כלומר, אם יש לי רבע מיליון, אני יכול לקבל מהבנק מיליון בערך?
אתה יכול לקבל מהבנק 750, ולהגיע לנכס ששווה מיליון.
ויש בישראל נכסים של מיליון?
בוודאי, יש נכסים גם של 800.
אוקיי, איפה למשל, באיזה אזורים?
אם אתה עכשיו לוקח, פותח את יד שתיים, או כל אתר אחר ומחפש, אתה אפילו תמצא דירות ב-600 וב-700.
וואו.
כן.
אוקיי.
אז זה כבר טוב לדעת.
אז נגיד סתם לאיזה אזורים, מה, בערד, בשבע?
יש אזורים מאוד מאוד דרומיים, יש אזורים מאוד מאוד צפוניים, קריית שמונה למשל, שהיא עכשיו נטושה, אבל זה לא שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לוותר על כל על כל האזור הזה, על כל חבל הארץ הזה, או לחלופין לדרום. אז האזורים האלה יחזרו להיות שוקקי חיים, ויחזרו, המחירים שם ימשיכו לעלות. לא שהם עכשיו בקריסה מוחלטת, עד כמה שזה מפתיע, אבל אפשר למצוא. אפשר למצוא אפילו בחיפה נכסים שהם באזור המיליון, מיליון 100, מיליון 50, לפעמים אפילו 950.
אוקיי, אז אני שוב, אני רוצה ככה לקדם, כדי שנספיק לדבר על הרבה דברים. אז נגיד, ואמרתי לך, יש לי רבע מיליון, אז את אומרת לי, אוקיי, אנחנו, אתה הולך לבנק, מבקש מהם משכנתה, בודקים את היכולת החזר שלך מן הסתם.
מגישים מה שנקרא בקשה עקרונית למשכנתה, ואז יש לי את המסגרת. הבנק מאפשר לך לקחת משכנתה בגובה של 750 אלף שקלים, כן או לא, אוקיי, בהתאם להכנסות שלך. כשכלל האצבע הוא שהמשכנתה, זאת אומרת, ההחזר החודשי שלך, לא יעלה על שליש מההכנסה שלך.
זאת אומרת,
אם אתה מסתכר 15 אלף שקלים בחודש, המשכנתה המקסימלית שהבנק ייתן לך, זה משכנתה של 5,000 שקלים.
אוקיי. שאגב, בסופו של דבר, כשאני ארכוש את הבית הזה, שהוא בית להשקעה ולמינוף עתידי, לרוב זה ילך ראש בראש השכר דירה, אל מול המשכנתה, אולי אפילו יישארו לי כמה מאות שקלים עודף.
נכון, חד משמעית. בנכסים מהסוג הזה, בהחלט. כי יש נכסים מאוד 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 יקרים, שנותנים X מסוים, תשואה בחודש. ככל שהנכס יותר זול, התשואה יותר גבוהה ויותר קל לשלם את המשכנתה, גם אם אתה במינוף מלא של 75%.
אוקיי, אז אני בעצם, זאת אומרת, ואז מה שאת אומרת, אוקיי, יש לך את הרבע מיליון, ואני בכוונה לקחתי את הסכום הזה, ובכוונה בסימולציה פה אמרתי לך, ישתחרר לי קרן השתלמות, כי בואי, זה משהו שקורה להרבה מאוד אנשים, וסבתא נתנה לי 50, ואמא אמרה שהיא תעזור לי. כלומר, זה סכום ש... רבע מיליון זה סכום רציני, אבל זה סכום ש... הרבה אנשים, אני יודע, יכולים לגרד אותו,
נכון.
ולסייע במשפחה, וכולי
נכון.
וכולי, ואז בעצם להשלים ולקנות דירה שהיא דירת השקעה, ואז מה?
נכון.
אחרי כמה שנים אני מוכר אותה וממנף ומתקדם מדירת שלושה חדרים בקריית שמונה לדירה, נתקדם נגיד לאזור חדרה, כי ככה נכון. זה עובד כדי להגיע בסוף למרכז?
אז תראה, יש בעצם שתי אסטרטגיות שונות. יש את אלה שאומרים, אני קונה, מחכה את השנה וחצי, לפי החוק, כדי לא לשלם מיסים, לא ברכישה ולא במחירה, ואז אני מוכר את הנכס, ואני קונה משהו אחר, יותר יקר.
כי בזמן הזה בעצם הנכס העלה את המחיר לרוב.
בזמן הזה המחיר עלה, זאת אומרת שהעון העצמי שלי גדל,
כן.
עכשיו מ-250 יש לי פתאום 400, אז הנכס שאני יכול לקנות הוא כבר 1,600,000.
אני יכול לקחת מהבנק שוב פעם משכנתה?
אתה יכול לקחת שוב פעם, בוודאי.
גם פי שלוש מהכסף שיש לי?
מאותו סכום.
כן, אוקיי.
אם יש לך 400,000, עדיין הם ייתנו לך לקחת 75% מהסכום של הנכס החדש.
אוקיי.
אם יש לך מיליון, אז אתה יכול לקנות נכס ששווה 4 מיליון.
כן.
כי עדיין יש לך רבע.
מצד שני, ההחזר החודשי יהיה גבוה
בדיוק,
יותר, ופה
בדיוק,
המלכוד.
בדיוק.
אגב, אני יכול להגיד לך, שוב, גם למאזינים ולמאזינות, שבאמת, תמיד אנשים אומרים, אי אפשר לקנות בישראל דירה, אי אפשר לקנות בישראל, ובאמת התחלתי ואמרתי, האם אפשר? אז אמרת, תלוי, וזה לא באמת פשוט, אבל אני ראיתי כמה חברים וחברות שלי, שהיום הם בני 40 פלוס, שבאמת השכילו, בגיל נורא נורא צעיר, ופה אני פונה אגב באמת למי שמקשיב לנו, והוא צעיר, הוא עדיין בין 25-30, באמת יש לי חבר שרכש חדר חימום בתל אביב, פעם היה כזה, את יודעת, בבניינים חדר עסקה,
כן.
שהיה שם איזה מין בוילר ענקי, ולימים, בגלל שעברו את יודעת, לצורת חימום יותר מתקדמת, סתם נשאר חדר של 20 מטר, הוא רכש את זה בכלום, ב-300 אלף שקל, הפך את זה לדירת חדר, לדירות התל אביביות האלה, ההזויות.
כן.
ואחרי שנתיים, הערך של זה גדל, והוא עבר לדירה יותר גדולה, ורכש בנתניה, ועד שבסופו של דבר, אחרי עשור, שמה זה עשור על פני ציר החיים?
כלום.
כלום. נכון. אחרי עשור הוא קנה דירת חלומותיו בגבעתיים.
נכון.
כאילו, ובעצם זאת האסטרטגיה, ככה אנחנו שוב, אני מפשט וממהר תהליכים כדי
כן.
שנוכל לעזור למאזינים.
אז יש באמת את הגישה הזאת של לקנות ולמכור. ויש את הגישה השנייה של לקנות, ואז ברגע שהמחיר של הנכס עלה, אתה יכול למשוך עוד משכנתה על חשבון אותו נכס, ולשים את הסכום הזה שמשכת מהדירה הראשונה לטובת דירה נוספת. לפעמים מגיע המצב די מהר, טווח של 5-6 שנים, שאתה יכול למשוך בחזרה, זאת אומרת לטובת רכישה של נכס אחר, את הסכום ההתחלתי ששמת. ואז לכאורה זה כבר כסף של הבנק שממשיך לעשות כסף. עכשיו, הטעות הכי גדולה של אנשים זה שהם חושבים שאם הם לא עושים כלום, אז שום דבר לא קורה. אבל זאת הטעות הכי גדולה, כי מי שלא עושה, מפסיד כסף. חושבים שמי שאנשים שלא עושים, חושבים שהם בסך הכל לא מרוויחים. אבל זה לא שהם לא מרוויחים, הם אפילו מפסידים.
כי השוק זז.
כי השוק זז והערך של הכסף
כן,
נשחק.
כן.
תחשוב על עצמך לפני 20 שנה. אם היית קונה דירה לפני 20 שנה בתל אביב, כמה היא הייתה עולה?
2 מיליון.
לפני 20 שנה?
פחות.
אפילו פחות.
נכון, יש לי חברה שקנתה בפלורנטין ב$300,000.
בדיוק.
נכון.
אוקיי? אני קניתי לפני 20 שנה דירה, אמנם קטנה, שני חדרים, ב$740,000 ברחוב יוסף הנשיא.
בשנקין.
נכון.
וואו, וכמה זה שווה היום?
אני לא יודעת, מכרתי אותה מאז.
אוקיי.
שיפצתי, מכרתי, קניתי דירה אחרת. אז בזמנו היה מה שנקרא EMI, שזה ביטוח כזה שיכולת לקחת מהבנק כמו היום 25%, אבל על ה-20% הנוספים יכולת לקחת את זה מחברת ביטוח, חברת AIG, חברה גדולה, כך שלמעשה היית צריך לבוא עם 5% בלבד.
וואו.
שזה מינוף מטורף, היום זה נחשב פסיכי לחלוטין. אז, בגלל שהנכסים היו יחסית זולים, כן? השכירות הייתה מכסה את המשכנתה המאוד גבוהה הזאת.
כן.
אוקיי?
כן.
והאמת שזה היה המזל שלי, שעשיתי את הקפיצה
למה
הזאת.
למה לא הכרתי אותך בלה לפני 20 שנה? הייתי היום עם עוד הרבה יותר נכסים ויותר שווים, אבל אני חושב שזה מסר מאוד חשוב.
תוחלת החיים הולכת
נכון.
ועולה, אנחנו נחיה עוד הרבה מאוד שנים, יש עוד הרבה זמן לעשות
כן, כן.
עסקאות.
אבל לא, למרות שאני הבטחתי בבית, שאני בינתיים מוצא את הרכישות, כבר התחילו לחוס עליה, שאני כל היום מסכן, תראי, יש פה גם סיכונים כמובן.
נכון,
אבל,
נכון.
אבל אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב למי שמקשיב לנו, שאם יש לכם, באמת התברכתם בתוכנית חיסכון, פקם, קרן השתלמות שהשתחררה, סבתא הורי שלכם איזה סכום קטן, אל תשמרו את זה, זאת אומרת, זו אשליה לשמור את זה בחשבון הבנק, מוטב להשקיע את זה במשהו?
חשבון הבנק זאת הטעות הכי גדולה שיש, כי חשבון הבנק אתה לא מקבל שום דבר.
כלום.
על הכסף
שום
שלך.
שום דבר.
אוקיי, ואם המדד הוא באזור ה-4%, זה אומר שבעוד שנה, הפסד את הכסף.
לחלוטין.
אוקיי? אז זה לא הגיוני בשום צורה.
אני זוכר שהייתה לי תקופה, לפני שרכשתי באמת נדלן, וקצת צברתי כסף בחשבון, היה לי תקופה שהיה לי מיליון שקלים בחשבון הבנק, וידעתי שזה, מה שנקרא, זה זמני, זה מעבר, עד שאני מפזר את הכספים, ובמשך חצי שנה קיבלתי לחודש, משהו כמו 20 שקלים על המיליון שקלים האלה, כאילו מהבנק, הריבית.
כן.
זה פשוט מגוחך.
ממש.
ממש מגוחך הדבר הזה.
ממש.
ובאמת הבנתי את זה, ואני חושב שפה השינוי, להקליל את הדבר כמו שאמרתי, ולהבין, זה ממש כמו משחק מונופול. אני ממש אסתכל על זה ככה. אגב, גם בארץ, אבל גם בחול, שאוקיי, לא מסתדר, מוכרים, זה, מחזירים, זה. הפסדתי קצת, הרווחתי קצת. בואי, אנשים הרי מפסידים בשוטף מבזבזים כספים על דברים שהם לא צריכים, ואומרים, וואי, איך שרפנו את ה$30,000 האלה. תגידי, למה הישראלים כל כך אובססיביים לנדלן, יותר מהרבה אומות אחרות? איפה זה יושב לנו בהיסטוריה?
אז זהו, שאני לא חושבת שזה ישראלים, זה יהודים.
יהודים?
כן.
אוקיי.
כמה אחורה אתה רוצה ללכת, כאילו...
אתה צריך לימי התנך, לא יודע.
אפשר ללכת לימי התנך. האובססיה הזאת של להגיע לישראל ולחיות במדינת ישראל וזה וזה. וכמובן השואה, שאף פעם לא היה לנו את הבית שלנו לפני זה. וקרה מה שקרה, ואז כן הגענו למדינת ישראל והצלחנו להקים מדינה וכולי. יש איזה משהו מאוד... הישרדותי בהתנהלות הזאת, ואין מה לעשות, כאילו, אני דור שני, אוקיי? הילדים שלי הם כבר דור שלישי, זה לא עובר כזה מהר, יש ממש, יש זיכרון טעי, יש טראומות וחרדות, הן עוברות לפחות דור אחד, שניים לפחות, כאילו זה, אי אפשר להתחבק מזה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שאנשים רואים, שהנדלן בישראל אפשר לעשות באמצעותו הרבה מאוד כסף. ביחסית, מעט השקעה מבחינת זמן שלך. אם אתה קנית נכס לפני 10 שנים, והנכס הכפיל את עצמו, איך שלא תסובב את זה? עשית בחודש סדר גודל של משהו כמו 10,000 שקלים, בלי לעשות שום דבר. תחשוב עכשיו שנכנס לך למשפחה, עוד מישהו שמביא 10,000 שקלים.
מזכורת.
עוד מזכורת.
כן.
זה מטורף.
כן.
עכשיו, עשיתי איזו בדיקה מאוד לא, לא מקצועית ולא מחקרית בשום צורה ואופן, אבל לא משנה איזה נכס בדקתי לאורך של תקופה של 10 שנים, המינימום, מינימום עליית ערך בחודש זה 4,000 שקלים. בכל דירה בישראל.
וואו. זאת נתון אומרת, מדהים.
זאת אומרת שלא משנה איפה שמת את הכסף, כן? עשית מינימום 4,000 שקלים. עכשיו, לפעמים היה, אז כשאני קניתי את הדירה ב-750,000 שקלים, יכולתי לקנות 2 דירות בבאר שבע. ובאמת הייתה את ההתלבטות הזאת, לקנות 2 דירות בבאר שבע, או דירה אחת בתל אביב. ומהר מאוד הבנתי מה השיטה היותר טובה. זאת אומרת, בגלל שאני, היה לי... כלום, היה לי 5% מ750,000 שקל, זה כלום.
נכון.
זה 40,000 שקל.
כן.
שגם את זה לקחתי כאילו מאימא שלי.
אגב, למה פעם אני יודע שהמשכנתה הייתה 90% באמת?
95%.
למה זה שונה? למה זה צומצם ל-75? שזה הרבה יותר מגביל ודורש הון ראשוני רציני יותר.
למה? צריך להבין מי מרוויח מזה. בסופו של דבר, הבנקים, כשיש להם מינוף של, רק של 75%, אז הם לוקחים את היותר מבוססים, את האנשים שיש להם יותר כסף, ואז הסיכון שלהם קטן.
הבנתי.
בסופו של דבר, מי שנהנה מכל הענף הגדול הזה שנקרא הנדלן, זה בעיקר הבנקים והמדינה.
ברור. אגב, זה גם משהו שחשוב לומר, כי תמיד אנשים אומרים, הבנק לא יזרום איתי, בואו חברים וחברות, הבנקים רק רוצים לתת לנו משכנתאות והלוואות, ומתקשרים הרי לפעמים, רואים לי בחשבון איזה פלוס קטן, היינו רוצים להציע לך, כן, או להשקעה, או כל מיני, הם רק רוצים, מזה מרוויחים. אבל את יודעת, ככה, בסימולציה שאמרתי לך, אז הלכתי לנקודה שאני מאחל כמובן להרבה מאוד מאזינים ומאזינות, שסבתא נתנה לי 50, ואמא נתנה לי 50, ויש לי קר. אבל מה קורה עם ביניים שאומרת, תשמעי, בואי, אני בן 27, מרוויח 10,000 שקלים, במקרה הטוב. יש לי 20,000 שקל בפקם, זהו, אין לי. איך מתחילים מכאן?
אוקיי, אז נחזור לשאלה ששאלת אותי בהתחלה, האם כל אחד יכול לקנות? לא. יש כל מיני כאלה שמציעים להתחיל לקחת הלוואה מפה והלוואה מפה, ואז שהכסף שמגיע מההלוואות ישמש כעון עצמי. אבל אז למעשה, ההלוואות שאתה משלם על הריבית שאתה משלם על ההלוואות, הקצרות מועד האלה, הן כל כך יקרות, שאתה לא תצליח לחסות את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לעשות לאורך
הסיכון תקופה. הסיכון פה הוא גדול יותר.
הסיכון מאוד גדול, וזה נכון לאנשים בני 27, שהם לא נשואים, ואין להם ילדים, ואין להם התחייבויות וזה, ועדיין לא בטוחה שהייתי מציעה לעשות את זה. מה שכן, אנחנו חיים בתקופה שאפיק הכנסה אחד הוא לא מספיק. אם אנחנו רוצים לחיות טוב, ורוב האנשים רוצים לחיות טוב, ולחיות טוב זה אומר שצריך הרבה מאוד כסף, כי זה אומר מסעדות וחול ורכבים טובים וכולי וכולי. אנחנו צריכים להשקיע ביותר, או לסמוך על אפיק השקעה, על אפיק הכנסה, שהוא לא רק המשכורת שלנו. לא רק מקור הכנסה אחד. האנשים העשירים באמת, יש להם לפחות 7, 8, 9 אפיקי הכנסה. זה ממשכורת, ומההשקעות שהם עושים בנדלן, ומההשקעות במניות, ומעסק, אוקיי?
פיזור סיכונים, בין השאר, בוודאי.
ועבודה.
אגב, אני יכול להגיד לך, זאת אומרת, את יודעת, אני באמת, יש לי, בדיוק מה שאת אומרת, יש לי כמה אפיקים, שזה מן הסתם גם משכורת חודשית, שאני גוזר לעצמי מהחברה שלי, בתור מרצה, בתור מגיש בפודקאסט וכו' וכו'. יש לי את הספרים שלי, שזה מקור נוסף, ויש את הדירות, שאני חייב להגיד שפעמיים כבר, הדבר הזה, לא אגיד, הציל אותי, אבל נתן לי אוויר לנשימה בקורונה, באתגר של הקורונה, ובאתגר המלחמה.
המלחמה.
שאנחנו מדברים 5 חודשים אל תוך המלחמה עדיין, ואני יכול להגיד שבשני המקרים אמרתי, אוקיי, ברור לי שאני יכול להתרסק בעסק שלי, כי בואי, היומן שלי נמחק ברגע, כל ההרצאות שיש לי לרוב חודשים קדימה, נמחק. אבל אמרתי, אוקיי, יש לי את ההכנסה מה-X נכסים בארץ ובעולם, והכל בסדר. וזה מאוד מאוד מרגיע, ואני מאוד מחזק את מה שאת אומרת. זאת אומרת, אני אומר את זה שוב לכל מי שמקשיב לנו, שוב, ברור לי שיש כאלה שהמקור של הנדלן אולי עוד רחוק מהם בנקודת זמן הזאת, אבל חלק ממהות הפרק הזה הוא להתחיל לגרום להם לחשוב, ולהגיד, אוקיי, לא היום, אבל בעוד 5 שנים מהיום, אני אתחיל לעבוד על זה, אני אתחיל לחסוך, אני אתחיל להסתכל, אני אתחיל לברר, אני אתחיל ללמוד, אני אפנה לבלה, לייעוץ.
ולעסוק בנדלן זה לא בהכרח רק לקנות דירה, להזכיר אותה ולהמתין. הגיע אליי לייעוץ מישהו די בפרמטרים שאתה נתת קודם, הוא היה קצת יותר צעיר, בן 25, שלא היה לו כסף להשקיע וזה, נדמה לי שהיה לו באזור 50,000 שקלים, והוא מאוד רצה להיכנס לתחום הזה של הנדלן, ולקנות וזה, והוא בן אדם עם ידיים טובות כזה, אתה יודע, אלה שמשפצים וזה. והצעתי לו לעשות משהו שהוא אומנם עם קצת יותר רמת מעורבות יותר גבוהה, והשקעה יומיומית יותר גבוהה, אבל שנותנת הכנסה גם מאוד גבוהה, וזה לקחת דירה, להבזר אותה, לשפץ אותה, להפוך אותה למגניבה כזאת, ולהזכיר אותה ב-Airbnb. ואז הוא משלם שכירות, נניח סדר גודל של 4,000, ב-Airbnb הוא מרוויח 20.
כן.
אז יש לו את הפער הזה. עכשיו, חשוב לעשות את זה כמובן בידיעה של בעל הבית, לא להסתיר, לא זה, כי אני אוהבת לעשות הכל שמסודר ועל השולחן. יש הרבה מאוד אנשים שזורמים עם הדבר הזה, בטח אם הדירה שלהם שווה 4,000, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, להחליף את המטבח, לצבוע קצת, זה, זה, זה. אפשר להגיע איתם להסכמה שאתה סוחר מראש את הנכס ל-3, 4, 5 שנים, בעל הדירה יש לו שקט, אתה יכול לעשות מזה כסף, וזה
פתרון מצוין. זה סיפור מדהים, ואני חושב שמה שאת כאן מראה או מנגישה, זה בעצם יצירתיות.
נכון.
ואני, את יודעת, זה מזכיר לי סיפור שלפני עשור בערך, יש לי חבר יווני, והייתי ביוון, יש לו מלון. מלון משלו בקריטים, נקרא הום, בית. מלון קטן, חמוד כזה, כמו של פעם בית הערכה כזה, עם איזה 20 חדרים, את יודעת, בטבריה, לפני 40 שנה. ואני זוכר שהוא בכלל בא מעולם התקשורת, והיה לו חלום המון המון שנים שיהיה לו בית מלון. והוא תמיד אמר, מה הסיכוי שנבנה בית מלון? כי כשאתה מול העיניים רואה בית מלון, אתה רואה כזה בניין, הילטון כזה, עם נכון. איזה 30 קומות. ויום אחד הוא ישב עם חבר, יועץ נדלן, ביוון, ואמר לו, למה אתה צריך לבנות בית מלון? תזכיר מבנה.
נכון.
והוא מצא מבנה, שהוא משלם לו 10,000 יורו בחודש, על השטח, שטח גדול, עם בריכה, עם 20 חדרים, והוא הפך את זה למלון, הוא לקח את זה ל5 שנים, ויש לו מלון. זאת אומרת, בעצם מה שאת אומרת פה, אפרופו הדוגמה הזאת של, אוקיי, אתה רוצה, תזכיר דירה, תהפוך אותה באישור כמובן, ל-Airbnb, ותייצר כאן מרווח של פרנסה.
נכון, ומהר מאוד, אחרי שנתיים כבר, הוא שכר עוד דירה ועוד דירה, היום שלו איזה 15 נכסים. אגב, Airbnb, חשוב להבין, שזה לא רק תיירים, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על אזורים סביב בתי חולים, אז יש מה שנקרא תיירות מרפא. משפחות של אנשים שצריכים להיות ליד האהובים שלהם בבית חולים, בנסיבות שמחות, ולפעמים בנסיבות פחות שמחות, אבל אין מה לעשות, הם צריכים את הפתרון הזה, בית מלון זה מאוד מאוד יקר, הם מחפשים גם איזה משהו שמרגיש כמו בית,
כן.
שהוא קרוב, אז סביב בתי חולים לעשות כאלה פרויקטים זה מצוין, כי תמיד יש ביקוש לזה.
מעניין, מעניין, ואת יודעת, אני, בשיחה מקדימה גם דיברת איתי לא מעט על, על הפסיכולוגיה באמת של המרחב, אני גם יודע שאת בקרוב מוציאה ספר,
נכון,
שנקרא כן. בשם הזה נכון, הפסיכולוגיה נכון, של המרחב,
כן.
ספרי לי קצת על התיאוריה הזאת, על התפיסה שלך, מה אפשר ללמוד מזה?
תראה, למעשה, אנחנו בני אדם מושפעים מכל מה שסובב אותנו. אם זה רעש וריח וטקסטורות וצבעים, כל צבע מייצר אצלנו רגש אחר. וכשאנחנו מסתכלים על הסביבה הבנויה שלנו, אנחנו יכולים להרגיש או לחץ ועצבים, או רוגע, השתאות, התרגשות, זה הכל תלוי באמת ממה הסביבה שלנו מורכבת. הרבה אנשים אומרים שנוסעים לדרום, ווואו, פתאום אני יכול לנשום, ולמה? כי רואים שמיים. הצבע הוא מאוד מאוד חד גוני, mm-hmm. המוח יכול להירגע, אנחנו לא במצב כזה של לקרוא את, את המפה סביבנו כל הזמן, אנחנו יכולים רגע להירגע מכל הבלגן שיש בעיר. אותו דבר כשאנחנו נוסעים לצפון, פתאום כל הירוק הזה, המוח שלנו מאוד אוהב ירוק, זה מתקשר אצלנו ל... אתה יודע, אז כשעוד גרנו בסוונות ו...
כן. בערבות.
אז באמת, זה הצבעים והגובה. אני אתן לך דוגמה, אני חושבת שממחישה הכי טוב את ההבדלים האלה. ניו יורק. אתה אוהב את ניו יורק?
פחות.
פחות. גם אני. למה אתה פחות אוהב את ניו יורק?
גדולה לי, מהירה לי, מנוכרת קצת, רועשת מאוד. אני פחות מחובבי ניו יורק.
והבניינים? מאוד,
הם מרשימים, גדולים מאוד.
גבוהים מאוד,
כן.
כמעט ולא רואים שמיים.
נכון. מרגיש גם, חונק.
מרגיש חונק,
כן.
וגם בגלל שהבניינים הם כל כך כל כך גבוהים, והרחובות שם הם ממש שתי וערב, הם מסודרים כאלה,
מאוד, כן.
אז הרחוב יוצר מין תנועה כזאת, כמו שנושפים בקש, אז כשיש רוח, כפו.
נכון.
כאילו ממש.
נכון.
לעומת זאת, אם אתה מסתובב באמסטרדם, אני מאוד אוהבת את אמסטרדם.
גם אני.
ואמסטרדם, הבתים הם נמוכים.
לרחוב.
מעוצבים.
נכון.
יש תעלות של מים, שאנחנו, הגוף שלנו מורכב.
כן, היא קטנה, היא אינטימית.
היא קטנה, היא אינטימית. הרחוב הוא, הסקיילינג של הרחוב, הוא מתאים לממדים שלנו. אז הרבה יותר נעים לנו להתהלך באזורים האלה. אנחנו גם רואים שמיים, כל בית, כל בניין, הוא טיפה שונה בצבעוניות שלו, באדריכלות שלו.
נכון.
זה לא הכל זכוכית, 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 זכוכית.
את מזכירת פורטוגל, בליסבון למשל, גם כן, מאוד דומה בבנייה. הצבעונית.
הצבעונית,
כן,
נכון.
כן.
אבל אם אנחנו מסתכלים, האמת שליסבון זאת דוגמה מצוינת בכמה שהיא רעה, אם אנחנו מסתכלים על ליסבון לעומת אמסטרדם.
כן.
אז ליסבון הייתה עבורי סיוט.
בגלל הגבעות?
לעלות, כן, לרדת, כן. לעלות, לרדת.
את יודעת
לעלות.
אגב שיש שם מיעוט של צעירים, זאת אומרת, כי הצעירים עוזבים, ואז כנים קשה להם מאוד כבר.
זה בעיה מאוד חמורה,
כן.
כל הדבר הזה.
נכון.
עכשיו, יש אזורים בעולם שכבר פתרו, עשו מדרגות נאות כאלה, ציבוריות. הטופוגרפיה של הולנד, היא מושלמת, זאת גם הסיבה שהולנד, בהולנד ובבלגיה רוכבים הרבה על אופניים,
נכון.
כי הכל שם שטוח.
כן.
אז גם הטופוגרפיה מאוד מאוד חשובה.
אז בעצם בספר הזה, הפסיכולוגיה של המרחב, ובכלל שאת מייעצת לאנשים, מה את מנסה לזהות אצלהם, מה עושה להם את זה, מה מרגש אותם, כי יש אנשים הרי שיגידו לה, מה, אתם לא אוהבים את ניו יורק, אני קרוע על ניו יורק.
נכון.
זאת אומרת, יש אנשים שכן מתחברים לטופוגרפיה, למבנים, לצפיפות, למהירות, מה שלא יהיה.
זה נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו בנויים כולנו באותה צורה. אז יש כאלה שבאופי שלהם אוהבים את התזזיות של, של ניו יורק, אבל אם הם יישארו שם לתקופה ארוכה, הם ירגישו פחות טוב מאשר הם ירגישו במקום אחר, בגלל שהכל מסביבם זכוכית ובטון וכולי. זה אבולוציוני, זה לא משהו שאנחנו יכולים לברוח ממנו. מה שחשוב זה שיש, אתה יודע, יש שתי גישות כאלה לחיים, וזה כל הזמן להיות במעקב של מה הולך להיות. מה הולך להיות, ולנסות לחשוב על איך ייראה העתיד, וככה, ששום דבר לא יפתיע אותנו.
כן, אגב, פה העתיד, הבינה המלאכותית יכולה לסייע לנו בלהבין מה אנחנו רוצים ולחיות ואיך?
בינה המלאכותית יכולה לעזור לנו בהרבה מאוד דברים, אבל אנחנו עוד ממש בחיתולים של התחום הזה, ככל כן. שאנחנו מדברים על נדלן, בהקשר היותר רחב. כרגע באמת היישומים הם יותר כלכליים חישוביים. אז הגישה הראשונה היא באמת כל הזמן להיות בתודעה של מה יהיה, מה הולך להתחדש, איך אני יכול להכין את עצמי. כי אגב, אנחנו לא אוהבים הפתעות.
כן.
אנחנו תמיד רוצים לדעת מה יהיה.
אגב, אפרופו ניו יורק הייתי, ואפרופו עתיד, הייתי ממש כמה ימים לפני שהתחילה המלחמה, הייתי בניו יורק, והייתי שם במגדל מטורף, שכולו ירוק, וממש אתה נכנס ללובי, ואתה רואה סרט שמסביר לך, שכל הגשם שנשפח שם, מחלחל בצינורות, ועובר לדיירים, לגינות שלהם, וכל הצמחייה שמחזירה שם את החמצה, מטורף, וזה נכון. בעצם לשם העתיד הולך.
לגמרי.
לבנייה ירוקה, לשכונות ירוקות.
נכון.
לדברים מטורפים.
תשמע, אנחנו היום הרבה יותר מבינים מה הסביבה הבנויה עושה לנו, איך היא משפיעה עלינו. ובאמת, אנחנו נראה פרויקטים של גנים תלויים. יש, אגב, פרויקט שאושר ממש לא מזמן ברמת גן. פרויקט מדהים של 3 בניינים, שגם יהיו גנים תלויים בצורה כזו או אחרת. אני חושבת שהפרויקט הכי מוכר הוא פרויקט שעשו במילאנו, זה נקרא בוסקו ורטיקלו. להגיד לך שזה עובד מצוין, זה עוד לא עובד מצוין, כי זה תחזוקה מאוד מאוד יקרה, צריך עוד ללמוד לעשות את זה, אבל זה יקרה, והיתרונות הם הרבה יותר...
כן.
יש הרבה יותר יתרונות מאשר חסרונות, אבל אני רוצה רגע לחזור להבדל בשתי גישות, אז כמו שאמרתי, הגישה אחת של לנסות לדמיין מה יהיה בעתיד. הגישה השנייה, שאני יותר מתחברת אליה, היא דווקא לראות מה לא משתנה, או מה לא צפוי להשתנות במאה, 200 שנים הקרובות. ובמאה, 200 שנים הקרובות, אנחנו עדיין נצטרך לגור איפשהו. הצורך שלנו במקום מחסה רק ילך ויגבר. הצורך שלנו במקום שמאפשר לנו להיות אנחנו ילך ויגבר. ולכן השקעה בנדלן או להצמיד את הערך של הכסף שלנו לנדלן זה אחד הדברים הכי בטוחים. ואני אפילו יעז ויגיד שאני חושבת שבישראל כמעט וכל אדם שישים את הכסף שלו בנדלן לא יפסיד. השאלה היא רק כמה הוא ירוויח.
אז אני אשאל שאלה, את יודעת, אני רוצה שוב, אנחנו בפרק של תקווה ולא של לבאס אנשים, אבל את יודעת, הנה, אנחנו שוב נמצאים 5 חודשים אל תוך אירועי השביל העשירי, עם איומים מצפון ודרום, יש גם את האנשים שאומרים, אולי בכלל לא להחזיק נדלן בישראל, כי מי יודע מה יקרה מחר פה ועניינים ופה, אולי נוציא את זה החוצה. מה עמדתך על הנושא הזה?
וואו, זה פרק שלם.
אז אני אזמין אותך שוב.
תראה, אני פחות מאמינה בנדלן בחול, עבור הלקוחות שלי שבאמת מגיעים, וזה הנכס הראשון או השני שהם קונים. מי שיש לו כבר נכסים בישראל, ויש לו עסק, ויש לו הכנסות, ורוצה לצאת לאיזושהי הרפתקה, כי בעיניי זאת הרפתקה, אז יכול באמת להשקיע בחול, אבל לא בכל מקום. צריך באמת לעשות חקר שוק כמו שצריך. יש הרבה אנשים שהשקיעו באוקראינה, אגב, לפני המלחמה.
כן.
כי המחירים היו זולים, כי מדינה מדהימה, ויש אוניברסיטאות טובות. אבל אף אחד לא חשב על ההשלכות ועל כל מה שקרה בין אוקראינה לרוסיה. למרות שזה היה שם, זה היה
ברקע, כן.
זה היה ברקע. הזה.
אבל תשמעי, אנחנו בכלל בעולם מטורלל, שאין לדעת מה יקרה, מה שנקרא, מחר. נכון. אבל אני חושב שאמרת כאן משהו שהוא גם חשוב, מה שנקרא, למרקר למאזינים, ואני יכול להגיד גם מניסיוני הדל בנדלן, זה באמת למצוא את האנשים הנכונים לעבוד איתם. זאת אומרת, כן. אני יכול להמליץ עלייך, שבאופן טבעי, והזמנתי אותך לפה, אבל באמת, עם אנשים שנכון לעבוד איתם, אני יכול להגיד לך שיש לי נדלן גם בארץ וגם בחול, ויש לי אנשי מקצוע שבדקתי אותם, לקחתי עדויות והמלצות מאנשים, בדקתי אותם, אני בקשר איתם ישיר, אני אגב אפילו משלם, יש מישהי שאני משלם לה כל רבעון, סכום ממש סמלי, כדי שהיא תפקח על האנשים, ואני לא צריך לכתוב מייל לארצות הברית או לאתונה, מה קורה עם שכר דירה, על זה אני משלם לה, כלומר, לעזר באנשי מקצוע.
כן.
אגב, אם מישהו רוצה להגיע אלייך, להתייעץ איתך, לגבי רכישת נדלן, דירה ראשונה, דירה שנייה, השקעה, התלבטויות, איך אפשר להגיע אלייך?
מאוד בקלות.
כן.
עושים גוגל ומוצאים אותי, טלפון, מייל, אפשר להגיע אליי מאוד בקלות. אפרופו ייעוץ, אני עכשיו עובדת על פינה חדשה, באיזה תוכנית, תוכנית
בערוץ
נדלן,
13.
כן, שעלתה בערוץ 13, אנחנו נתחיל את הפינה הזאת, יחל מהעונה השנייה. Mm-hmm. שתתחיל משהו כמו אחרי פסח, וחשבתי שזה יהיה מעניין להביא ממש לתוכנית אנשים עם שאלות אמיתיות. לא שאני אבוא ואני אספר על סיטואציה כזו או אחרת, אלא אנשים ממש עם שאלה.
כלומר, תייעצי להם מה שנקרא אונליין?
אונליין, לחלוטין. כמובן, מי שמסכים להיחשף, אז אני כרגע מחפשת אנשים שרוצים להגיע לכזו תוכנית, וכמובן כל הייעוץ הוא בחינם למי שמתקבל לתוכנית הזאת, לרבות יועץ משכנתאות, לרבות יועץ פנסיוני וביטוחי, מהצוות, מי שצריך קבלן, זאת אומרת, okay. ממש מקבל את כל המעטפת.
מי שמעוניין לקבל ממך ייעוץ ומוכן להיחשף, אז יכול להגיש מועמדות על מנת להגיע לפינה הזו בתוכנית בערוץ 13, אז גם דרך האתר שלך יכול למצוא אותך ולשלוח לך פרטים, אז מי שרוצה לקבל ייעוץ לגבי רכישת נדלן. תראי, אנחנו זמננו מיד מסתיים לצערי, ביקשתי ממך מבעוד מועד להכין ככה רשימת חלומות, הכנת רשימה מאוד 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 גדולה, מטורפת ומקסימה.
אמרת לחלק לפי נושאים.
נכון, תראי, אז כמובן שאני אפרסם ברשתות את הפרק הזה לצד הרשימה שלך, כי יש פה דברים מדהימים. אני חייב ממש ככה בחמש דקות שנותרו לנו לשאול על כמה חלומות. רשמת, ללמוד על מיתולוגיה יוונית. אפשר ללמוד הרבה על התנהגות אנושית דרך הסיפורים האלה. הבן שלי ממש מתעניין במיתולוגיות, כך שיש לי אינטרס כפול ללמוד את הנושא, זה מאפשר להיות חלק מהעולם שלו בצורה יותר עמוקה. אז מאיפה זה הגיע באמת ללמוד על המיתולוגיה היוונית, ואיך את רואה קשר על ההתנהגות האנושית?
תראה, יש סדרה מצוינת של ספרים לילדים, זה נקרא פרסי ג'קסון. סגנון כזה קצת של הארי פוטר, אבל יותר בכיוון של מיתולוגיה, ועכשיו גם עלתה סדרה כזאת בדיזני, אז צפינו בסדרה ביחד, דמות הספרים קרא לפניי, ותשמע, האלים הם כמה שהם אלים, וכאילו הם אמורים להיות חזקים, כן. ולא בלי רגשות אנושיים, כולם נופלים שם. אהבה, קנאה, שנאה, נקמנות, ואני חושבת שאפשר ללמוד מזה הרבה. וגם, ברגע שאני צופה עם הבן שלי בסדרה כזאת, זה נותן לנו עוד משהו לדבר עליו.
משהו מחבר.
אני לא בבית ספר, אני לא יודעת מה הוא עושה בבית ספר.
כן.
כדורגל, אני גם פחות מבינה וזה. אז זה משהו שככה, באמת, אני יכולה להתחבר אליו.
אוקיי, אז איך את מתכוונת ללמוד על המיתולוגיה היוונית?
קודם כל, אנחנו נוסעים לאתונה.
דרך נפלאה.
ואנחנו כמובן עשינו רשימה של אלים, של האלים הראשונים, 12 האלים הגדולים. ומשם זה הולך ומסתבך, כל אחד יש לו את החצי ילד מפה, כן. חצי ילד משם וזה, ואנחנו לומדים מה כל אחד, מה החוזק שלו, ולמה זה חשוב, ואיך זה עוזר לו. ואנחנו קצת שואלים את עצמנו איזה כוח על אנחנו היינו רוצים שיהיה לנו.
מעניין. איזה כוח על היית רוצה?
אני?
כן.
וואו, זיכרון צילומי.
זיכרון צילומי?
כן.
וואו, למה?
כדי לזכור את כל מה שאני קוראת.
הייתי רוצה את אל הנדלן. שלי מלא מלא נדלן. אפרופו נדלן, בחלום המקצועי שלך כתבת להשיק תוכנית ייעוץ ארצית, להצליח להפחית את החששות מהתחום עבור האנשים שיבואו להתייעץ, לתת כלים להתמודד עם המציאות הנדלנית בישראל, אז בעצם זה קצת מה ש...
זה קצת התחלתי לעשות את זה.
התחלת לעשות את זה גם בתוכנית בערוץ 13, גם מה שאנחנו מדברים, דיברנו היום בפרק הזה, שאני מקווה שהוא יסייע לאנשים, ובאמת בפגישות האישיות, אבל אני יודע שיש לך גם רעיון למיזם גדול יותר עתידי, שבאמת, למה באמת אין בית ספר? אין איזה חוג, אין איזה קורס.
למה לא מלמדים אותנו בבית ספר על כסף? על להתנהל מול הבנק, על איך פותחים חשבון, על מה זה ריבית, מה המשמעות של הכסף, איך הוא מאבד מערכו. לא מלמדים אותנו באמת את הדברים שחשוב לנו לדעת.
זה מחדל. אגב, יש מדינות בעולם שכן מלמדים?
בוודאי.
כן?
בטח.
כלומר, זה באג ישראלי.
זה בג של מערכת החינוך הישראלית.
כן.
יש להם אין ספור שעות של תנ"ך, שבסדר, זה המיתולוגיה היהודית, אוקיי. כן. אבל צריך לשים את זה בפרופורציה הנכונה.
כן.
יש נושאים הרבה יותר חשובים בעיניי. גיאוגרפיה, זה אחד הנושאים הכי חשובים שיש. כלכלה, עכשיו לא צריך להביא פרופסור לכלכלה, יש דרך ללמד כלכלה גם לילדים בכיתה א'.
כן.
לא עושים את זה.
ורשמת עוד חלום, חלום חברתי, להקים עמותה שתשים דגש על מגורים לנזקקים. הדיור הציבורי בארץ לוקה בחסר, אין מספיק דירות, הדירות הקיימות מאוד מוזנחות, יש מקרים של ניצול מיני של נשים נזקקות, של נערים ונערות בסיכון. הרעיון הוא להקים עמותה שתנהל דירות ברחבי הארץ, אותן דירות יינתנו בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי אנשי מקצוע של הגופים המטפלים, אישה לאישה, אלם וכולי. קודם כל, מיזם מדהים, זאת אומרת, אני חושב שבאמת אפשר לרתום לזה הרבה מאוד אנשים וגופים שישמחו לקחת חלק בדבר.
אני מקווה, זה פשוט לא תחום שהוא כיפי, לא תחום שהוא כזה...
סקסי,
כן. ולא מצטלם טוב, אז זה נשאר בשוליים. בשלב הזה העמותות האלה סוחרות, דירות בכל מיני מקומות בארץ, ונניח נשים מוכות בורחות מהבית עם 2-3 ילדים, משכנים אותם בדירה כזאת, שעמותה כזו או אחרת סוחרת, עם עוד משפחה או שתיים. בדרך כלל מדובר בנכסים שהם לא high-end, שלא נדבר על זה שקשה בכלל לשכנע בעל דירה להזכיר, דירה כזאת, כן. לעמותה. מצד אחד, העמותה היא זאת שמשלמת, מצד שני...
החששות. כן, שדיברנו עליהם.
ומה השכנים יגידו וכולי, אז זאת בעיה אחת. מהצד השני, לפעמים חושבים שלקחת איזה קומפלקס כזה אחד שלם של בניין ולשכן את כל המסכנים שם, זה פתרון טוב, אז לא, זה צריך להיות... אנשים צריכים מודל לחיקוי, צריכים לראות מישהו שכן מצליח.
כן, אפרופו הפסיכולוגיה של המרחב, אז לגמרי מושג שלמדתי ממך, ואני כבר יכול להשליך אותו על דברים. אז אגב, אם יש מישהו ששומע את החלום שלך, את הרעיון הזה, ורוצה, לא יודע, לחבור או להניע, אז שוב, אפשר לחבר כוחות. זמננו תם, אני רוצה לסכם את השיחה עבור מי שהקשיב לנו. אז קודם כל, באמת, לא לחכות עם נדלן, פשוט לא לחכות.
לא לחכות עם כלום, כל חלום שיש לנו.
זה בטוח, אבל גם עם נדלן, אני אומר את זה גם לטובת מי שמאזין, ואני יודע שיש גילאים גם בני 19 ו-22 שמקשיבים, ואפילו יותר צעירים, ואומרים מה, זה רחוק ממני, ואין לי שקל, מה שנקרא, עדיין שווה לבוא ללמוד ולדבר על הדבר הזה. זאת אומרת, איתך או עם כל מומחה אחר כמובן, יש פתרונות, צריך להשתחרר לדעתי, מחלום אני קונה את הבית, את הווילה שלי, נכון. או את דירת הגג בתל אביב, באמת להתחיל, נכון. בצניעות. אגב, זה שיחה שאני הרבה פעמים מקיים עם אנשים, אני אומר, מה למה ילדים בני 25 צריכים לגור כבר במרכז תל אביב? מה, אני לא התחלתי את חיי בפריפריה, והתקדמתי לאט לאט לאט, וגרתי עם שותפים, וגרתי בדירות מאופשות, עד שעברתי לגור בבית חלומותיי. כלומר, יש כאן גם איזשהו סדר, שושב בדור הזה, גם בגלל השפעות הטיק טוק, והריאליטי, אין סבלנות.
הכל אינסטנט.
רוצים עכשיו, אבל זה לא עובד ככה.
זה לא עובד.
יש איזושהי דרך, ואני חושב שבעיקר, בעיקר, ואני אישית מאוד אוהב יועצים ומומחים, באמת לדבר עם אנשים מומחים, שמבינים שיכולים, לא אגיד לקצר לך את הדרך, כי אין קיצור הדרך, אבל להקל עליך, ולהראות לך.
לקצר את תהליך הלמידה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
ולא יודעת למה, ישראלים לא אוהבים לשלם על ייעוץ, כי הם חושבים ש אפשר ללמוד את זה באינטרנט, ואפשר להתייעץ עם איזה חבר, או מישהו, ולא תמיד, לא תמיד זה עובד. אלא אם כן החבר הוא יועץ נדלן. אנחנו גם, יש לנו נטייה להתייעץ עם קרובי משפחה, שקרובי משפחה הם הכי רוצים בטובתנו, אוקיי? ואם הם פחדו לעשות את הצעדים האלה, אז הם עוצרים אותנו.
לגמרי. זה מזכיר לי אגב, את יודעת שאני זוכר שהייתי מפקד בצבא, ושיבצתי חייל לשרת באיזשהו בסיס, והוא ממש היה נסער מזה, אמרתי לו למה? אמר לי, כי אחי שירת שם, והיה לו שירות גרוע, אמרתי לו רגע, ומה אחיך עשה? הוא אמר לי שכמיסט, ומה אתה הולך לעשות? להיות במודיעין. אמרתי לו, אתה מבין שהשירות שלכם יהיה בעל אופי שונה, אז אין מה להשוות.
נכון.
והרבה פעמים אנשים שומעים סיפורים של אחרים, סיפורי כישלון, סיפורי הצלחה, ומלבישים את זה על עצמם, ולכן צריך ללכת לפעמים לאדם אובייקטיבי,
נכון.
שלא מביא את סק הסיפורים שלו והחששות, אלא באמת מדבר עניינית ועובדתית, כמו שעשינו בפרק הזה. בלה, אני רוצה להודות לך.
תודה רבה
לך, תודה רבה למי שקשיב לנו. אם אתם מעוניינים, שוב, להגיע לפינה של בלה בערוץ 13, תכתבו לו לאתר, אם תרצו לקבוע את הפגישות ייעוץ כמובן גם כן, מאחל לך בהצלחה עם הפינה, בהצלחה עם הספר.
תודה.
אני אפגש אולי בפרק נוסף, כי זה באמת עולם שלם שיש כל כך הרבה מה לדבר עליו, ומקווה שקצת הראינו איזשהו אור במנהרה הזאת, הכל כך גדולה ולפעמים קצת אפלה של נדלן, אבל כמי שחצה את ה ועבר לצד השני, אני יכול להגיד שזה, לא יודע אם זה קל, אבל זה לא קשה. זה לא מפחיד.
נכון.
פשוט צריך באמת ללכת עם מישהו יד ביד.
נכון.
אז תודה רבה לך בלה, תודה רבה שהקשבתם לנו, אם אהבתם את הפרק, אם הוא עזר לכם, סייע לכם, או יכול לסייע לאחרים, אנא אפיצו אותו לכמה שיותר אנשים, דרגו אותו, אפשר לראות אותו בספוטיפיי, להזין לו בספוטיפיי, בגוגל, באפל, וכמובן לצפות בנו גם ביוטיוב. תודה רבה ולהתראות.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. אודיו.